אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שמחת תורה זה חג שבנראה לי רוב קהילות ישראל זה החג הכי שמח, זה החג הכי, הכי קהילתי. כולם כבר הספיקו לנסוע לכל ההורים בכל החג ראשון, חול המועד וזה. שמחת תורה, כולם חוזרים הביתה.
אירחנו חברים, יום חמישי, ישבו אצלנו, אכלו, עשינו מנגל בסוכה. היה כזה אווירה מדהימה באמת, כאילו שקט מדהים, ציפורים מצייצות, באמת היה מדהים.
ערב שישי, השישה באוקטובר, היה ערב החג עצמו.
תפילות, ריקודים, ספרי תורה, כל הקהילה. יוצאים מספרי תורה גם החוצה, כי בית הכנסת אפילו לא מצליח להכיל את כמות האנשים, יוצאים כבר למגרש שזה צמוד. הולכים לישון, וידיעה שמחר זה הולך לחזור על עצמו, רק ביותר זמן. ואפשר להגיד, כאילו, שמחת תורה מבחינתי לפחות, זה לחזור למשפחה במרכאות גרעינית שלי, שזה השכנים שלי. המשפט, טוב שכן, קרוב, מאח רחוק אצלנו, תופס משמעות מיוחדת. החג הזה מיועד לזה. לחזור דווקא לקהילה, לשכנים, לחברים. ואנחנו מבינים היום שהחג הזה תופס משמעות נוספת. גם ברמה הקהילתית, גם ברמה לאומית, ארצית, כלל ישראלית.
בוכים ביחד, עוזרים אחד לשני ביחד. כולם פה גיבורים.
שלום, אני ניר גורלי ואתם על הסיף, יומני שבעה באוקטובר. הסקט שמביא פיסות חיים ורגעים אנושיים קטנים בתוך רגעי האימה של השבת ההיא. יהודה רבינוביץ' בן 37, חשמלאי במקצור, נשוי לתמר ואב לשישה ילדים. הוא גם חבר בכיתת הכוננות של היישוב שלומית.
כשעברנו לאזור לפני 7 שנים, פנה אליי הרב שץ בני, הציע לי בעצם להיכנס לכיתת כוננות ולהיות בהגמר, הגנה מרחבית, ראשי תיבות. זה בעצם יחידת מילואים שהמשימה שלה, זה במקרה כמו שקורה עכשיו שיש מלחמה, אז בעצם אתה שומר על היישוב שלך, על היישובים השכנים, בגדול זה הרעיון.
הם הגיעו לשלומית מהמאחז המפונה המונה שבשומרון. היישוב הוא חלק מחבל שלום שבמועצה האזורית אשכול. הוא ממוקם כקילומטר וחצי מגבול ישראל-מצרים, וכשבעה קילומטרים מרצועת עזה.
שוב דתי, בתוך מרחב של הרבה מושבים וקיבוצים לא דתיים. היישוב שלומית זה בעצם יישוב צעיר, גם בגיל של היישוב וגם בגיל של האנשים.
יהיה להיות בו חלק מאז הקמתו, מההתחלה.
זה עוז ססון, בן 38, מהנדס מכונות בתעשייה האווירית. הוא נשוי לתמר ויש להם 5 בנים.
הוא קם לפני 12 שנה, ממש לפני החגים באלול, עלינו לקרקע, היה רק חולות וחולות, שורה של קרוונים.
בבוקר השבעה באוקטובר, שניהם התעוררו בבתיהם מהאזעקות.
הרשה מטורפת מהשמיים, בערך ב6:30, אנחנו קופצים, מתעוררים מהמיטה, מרימים את הילדים ונכנסים לממד.
אז אנחנו גם מתעוררים ב6:30 לכל נפילות מטורפות. כמובן בנוהל הראשון רצים, אוספים את הילדים מהחדרים, נכנסים לממד. ותוך עניין של לפי דעתי דקות, אני אומר לתמר אשתי, זה לא אירוע רגיל בכלל. אנחנו בדרך כלל גם בכל הסבבים האחרונים, המפורסמים והפחות מפורסמים, כמעט לא חטפנו אף פעם. ולכן אני גם מתחיל תוך דקות להבין שאוקיי, זה כבר לא עניין של לשבת עם המשפחה בממד, צריך לרוץ להביא את הנשק, את הקסדה, את השכפץ, להיות מוכנים.
גם עוז, כמו יהודה, חבר בכיתת הכוננות של היישוב, וגם הוא מיד הלך להביא לעצמו ציוד.
אני מוכן, בחדר עדיין בבית עם הילדים, מחכים לראות מה מתפתח. תאמין שזה לא יום רגיל, זה אזעקות מטורפות, רעש מטורף, נפילה גם ב... חצר של אחד הבתים.
וכעבור כמה דקות, החשמל נופל, אני מבין שאני לא אפקטיבי כי אין לנו קליטה בתוך הממד לוואטסאפ, שזה בעצם המכשיר קשר של כולנו. אני אומר לתמר, אני יוצא החוצה, אני אהיה מחוץ לבית, וכל כמה דקות אני אכנס לראות שאתם בסדר. אני יוצא החוצה, אני עוד רואה את אחד התושבים, חוזר עם ההורים שלו מהתפילת ותיקין, הולכים בשיא הנחת ביישוב, מחזה הזוי שאני חרוט בזיכרוני, אני משכפץ כסדה הנשק, והם כאילו הולכים בנחת, ואני אומר לעצמי, בטח הם מה זה צוחקים עליי?
שם הוא גם פגש חבר מהיישוב על האמבולנס.
הוא כבר הספיק לחזור מטיפול בפצוע תאילנדי, בחממות של בני נצרים, שנפצע בהתחלה. הוא חוזר לבית שלו כי הוא מדווח שהייתה לו נפילה בחצר של הבית. ובדרך הביתה שלו הוא עובר בעצם ליד הבית שלי ואומר לי, תקשיבו, אתם גנובים. אין חשמל, השערים פתוחים, האירוע הוא מטורף בכל הגזרה, הם מתניידים על טנדרים, על אופנועים, וחייבים כאילו להקפיץ קצת כהנות, ולהתחיל להגן על היישוב.
יהודה החליט לנסוע לביתו של מפקד כיתת הכוננות, ראובן שישפורטיש.
ואז באמת כולנו מתחילים להתאסף, מגיעים החבר'ה, מגיעים גם חבר'ה שלא כיתת כהנות, שמבינים שצריך להגן על היישוב, תושבים רגילים, עם אקדחים, אומרים חבר'ה מה לעשות, קדימה, תפעילו אותנו.
במקביל, עוז יצא לבית של שכן שלו בני משולם, שהוא גם רבשץ היישוב.
אומר לי, קח את המפתחות, תנהג, אני אנהל את האירוע. מתחילים סריקה ביישוב, בועז בירן קופץ אלינו מאחורה לתוך הטנדר, אנחנו שלושה. עושים סיבוב ביישוב, מוודאים שכולם מוגנים, מגיעים לבית שנפל בו הטיל, שואלים את המשפחה אם הכל בסדר, מסתכלים מה קורה.
כעבור כמה דקות הם קיבלו קריאה בקשר שיש חדירת מחבלים ביישוב השכן פריגן.
פריגן זה יישוב מפונה מסיני, משנת 82-3. משפחות מבוגרות, בגלל שיש הרבה מבוגרים, זה כבר לא החברה הצעירים שעוד עושים מילואים, משרתים. לכן הכיתת כהנות שלהם מאוד מאוד קטנה, אבל שם אולי 3-4, הרבש"ץ נמצא באילת. אז בני מבין את הסיטואציה, אני לא ידעתי את זה. הוא אומר, אנחנו קופצים לעזור להם.
בגלל שאנחנו שוב צעיר, יחסית עם הרבה חבר'ה בוגרי יחידות קרביות בצבא, אז ידענו שאנחנו כיתה יחסית איכותית, ברמה המבצעית שלה. חבר'ה יחסית בכושר, רוב הכיתה עדיין עושים מילואים ביחידות קרביות במילואים, באימונים ובתעסוקות.
יהודה וראובן, מפקד הכיתה, נשארו לשמור על שלומית. עוז והחברים יצאו לכיוון פריגן מרחק של כשבע דקות נסיעה.
יש בחור מפריגן שראה אותנו בחוץ, מבוגר בן 60, שמים לנו, הם בסוף. נעצרנו, פרקנו, מצאנו משקפת, זיהיתי אופנועים על הרצפה, על הכביש, צרוקים כאלה, ורשף של נשק שמתחיל לראות לכיווננו. ממש, אתה מזהה את זה כבר מרחוק. בני אומר, אנחנו הולכים אליהם. אמרנו, בני, אנחנו איתך.
או זיהה שהמחבלים התחילו לראות על הממד של אחד מבתי התושבים ביישוב.
ממש, יורים על הממד עם החלון ממד כבר מחורר, והמשפחה בפנים, איכשהו היה להם אקדח, הצליחו כל פעם לראות קצת על המחבל, שלא הצליחו לפתוח את החלון. והשלב שבאמת אנחנו נשכנו אותם אלינו, והם הפסיקו להתעסק עם המשפחה. שם זיהיתי מחבל בפינה של הבית, אמרתי לבועז, בועז, אני מזהה, אנחנו יורים. התחלנו לבצע ירי, התקלנו את המחבל, ואז התחיל קרב של רימונים, הם זורקים רימונים, אנחנו יורים, דילגנו מאחורי עוד קרוון, שם בני דילג עוד מאחורי הבית, זה היה עוד מישהו, הוא חשב שהוא חבר כיתת כהנות, היה לו כסדה, היה לו נשק, בחור שהלך כזה הסתובב, הוא מספר לי שהוא קורא לו, בוא אליי, תעזור לי.
אבל הוא לא היה חבר כיתת כהנות, הוא היה מחבל.
מסתובב לבני ומתחיל לראות עליו, זורק עליו גם רימון שלא הגיע לבני. בשלב הזה אני ובועז מאחורי הקרוון, מזהים את המחבלים, מתחילים לבצע עליהם ירי, הם זורקים רימון, אחרי כמה דקות בועז מקבל כדור הכתף מהגובה, מאיפשהו מלמעלה כנראה. אנחנו ביחד, אני עוזר לו לקפל אותו אחורה מאחורי הקרוון, להגן עליו טיפה, וחוזר לעמוד בפינה של הקרוון, לראות אולי מישהו יגיע. בשנייה הזאת הם זה מחבל רץ לקצה הגינה, הוא חשב כנראה שאנחנו בגינה טיפה מקדימה. אני מתחיל לברוח עליו באש, אני מזהה שהוא כזה קורס למטה.
תוך כדי קריסה, מחבל שחרר צרור יריות לעבר עוז.
ואני מרגיש שאחד הכדורים פוגע לי ברגל, אני נופל ליד בועז, בועז הוא פרמדיק, אמר לו בועז, מה זה, מה לעשות, מה קורה? יש לך חטיין, תדרוק לי. שולף את החטיין, הוא זורק לי אותו. אני מבצע לעצמי חטיין ברגל, עוצר את הדימום, והמצב עכשיו שבועז שוכב פצוע, אני שוכב פצוע, ובני רואה אותנו, אומר, אני חייב לבוא לחלץ אתכם, להוציא קדימה, כי אני לא יכול ללחם פה לבד מול הכמות מחבלים שהייתה שם, והכמות נשק.
אני ובועז נמצאים מאחורי הבית בחצר הימנית, מאחורי הבימין, תבואו אלינו, אנחנו נמצאים שחייבים חילוץ.
אנחנו ראינו בעיניים 3 מחבלים, מסתבר שהיה בין 9-12 מחבלים, חמושים עם ציוד, ציוד פריצה, RPG, רימונים, ציוד לשהייה לחודש.
עוז התקשר לראובן שנמצא עם יהודה בשלומית.
אומר לו, רובן, אני חייב שתגיעו, אנחנו פצועים, אתם חייבים להגיע לעזור לנו. ורובן זה בן אדם עם נשמה ענקית, זה בן אדם שלא יגיד לא לאף אחד בשעות הכי גדולות, ויעידו על זה כל החברים וכל התושבים. בדקות האלה, באמת בכמה דקות ראשונות, אני מתחיל כאילו לסוג של להיפרד כזה של וואו, זהו, אני נפצעתי כאילו, אני יוצא מפה, לא יוצא מפה, כזה מתחיל להראה לעצמי בלב נקודה כזאת, אבל לא יודע מאיפה לי את הכוחות ומאיפה את האמביציה הזאת של להתעשת, והיה לי כל הזמן נקודה בראש, שאני יודע שהחברים שלי שיגיעו, הם יצילו אותי.
עוז מתקשר לרובן, אני מהצד שומע, נפגענו, נפגענו, תבואו, רצים לרכב שלי על אוטומט, ובעצם קופצים ראשונים, רובן ואני ברכב שלי, מיכאל גוטסמן ומשה אבוקסיס ברכב של משה, ודוארים, נשקים בחוץ כמו בסרטים, מבינים שכאילו הם יכולים לראות עלינו מכל תמרור בכביש ומכל איזה סיבוב, אבל לא דופקים חשבון, ואנחנו יודעים שיש לנו שם חבר'ה שפצועים וצריכים אותנו.
חיובי, שתי מחבלים פה בבית האחרון, הם בזיגים פה כל הזמן, וזורקים רימונים ויורים. אצלנו אפשר לעבור מאחורה, מאחורי החממות לפנות אותנו על השטח בסטרילי, אפשר לעבור מאחורה.
ובזכות הדיווח המאוד מדויק של עוז איפה המחבלים, זה בעצם מה שמציל אותנו, כי אם לא היינו יודעים איפה זה, כנראה שלא ממשיכים לתוך הרחוב וחוטפים RPG, כמו שלצערנו ראינו מהסיפורים במקומות אחרים. ואנחנו באמת פורקים הרחבים איזה 100-150 מטר לפני הבתים שהם מבוצרים בהם, ומתחילים בריצה מהירה לצמצם את הטווח. כשאנחנו מתקרבים יותר, הם בעצם מבוצרים בבית הראשון והשני, מסוף הרחוב. וכשאנחנו מתחילים כאילו להתקרב לבית הרביעי השלישי, אנחנו בעצם חוטפים אש. הם בעצם חיכו לנו כמובן.
באמת לא עוברים יותר מחמש דקות, ואני כבר שומע את האש ואת הרימונים לכיוונה. וזה בעצם מה שגם הציל את החיים שלי.
ואז מיכאל גוטסמן באינסטינקט של אריה, דופק ספרינט של 30 מטר, חשוף לגמרי, חוצה בעצם את הרחוב לצד שני, כשאין שום דבר שמסתיר אותו, תחת אש, ובעצם היעד שלו זה הרימה של משטחי בלוקים, שכשהוא מגיע לשם בעצם הוא בזווית ירי ותצפית הרבה יותר טובה על המחבלים. לצערנו הוא חוטף ישר שהוא מגיע, הוא נפצע מאוד קשה בבטן, אני זוכר חולצת טריקו לבנה שתוך שנייה נהיית אדומה, ושנייה אחרי שזה קורה, אבוקסיס גם צועק את אותו דבר, תחפו, אני רץ. אנחנו יורים לכיוון, לשמחתנו אבוקסיס מגיע בשלום, גם מתחיל לראות, ואז בשלב הזה רובן, כדי להבין את התמונה, הוא בעצם מחליט להיכנס לחצר של הבית מספר 3. כשהוא נכנס לחצר, אני עוד בחוץ, בפתח של החצר, ברחוב, ואני זוכר שהוא צועק לי רבינוביץ' רימון, אני זוכר את ההלם המוחלט הזה מרימון, מה רימון? כאילו, מה זה רימון? רימון זרקנו בטירונות, ומאז לא נלחמנו עם זה, לא התאמנו עם זה, זה לא משהו שיש לנו בפאוצ'ים, אבל אני יודע שמהרימון הזה לא קרה לו כלום, כי אנחנו אחר כך מתקשרים, ואנחנו כל אחד מוודא עם השני שאנחנו בסדר. אחר כך, מה שאני אומר עכשיו זה נטו השערה. הוא מבין שיש מישהו בעצם שזרק עליו רימון מכיוון מסוים, הוא מחליט לעשות איגוף של הבית מצד שני, וכנראה שגם שם הוא חוטף עוד רימון וירי, אנחנו ראינו שם גם פיצוץ של רימון, גם מקבץ של תרמילים של קלאץ', ואז בעצם הוא מחליט לצאת החוצה מהחצר, כאילו לחלץ לאחור. הוא פוגש את בני, הוא מעביר לו דיווח שיש פה בפנים קרב, והוא מבין כנראה שצריך להתחיל לנהל את זה לא רק על אוטומט בלי לחשוב, אלא צריך להתחיל שנייה לנהל את זה נכון. הוא בעצם מנהל את האירוע, גם נותן ירי, גם מעביר דיווחים ומחביר כוחות.
יהודה בזמן הזה נשאר ברחוב, כשהדבר היחיד שמסתיר אותו זה רכב טויוטה היילקס.
אני בשלב מסוים קולט שיורים עליי, אני מזהה את הרשף שיוצא מהשיחים, אני מרגיש שאני חטפתי ברגל, ואני כמו בסרטים, אני ממש שומע את הכדורים שורקים כאילו בין הרגליים, אני מבין שהוא מחפש את הרגל השנייה כנראה, ואני בא לראות בחזרה, ואני קולט שהמחסנית שלי כנראה נפלה מהכלי, אין לי ברירה, אני יודע שלהוציא מחסנית מהפאוץ' ייקח לי שנייה, שתיים, שלוש, עד שאני אצליח להשיב אש, תוך כדי כל הזמן יורה עליי, ואני מחליט להיכנס לתוך החצר. וכאן קורה הנס הראשון מבחינתי, כי אני מנסה לחלץ את עצמי, אני לא קולט שאין לי רגל בעצם, אני בטוח שאני יכול לרוץ. וכשאני מתחיל לרוץ, אני בעצם קורס. אני נופל, אני פרוס לגמרי בין האיילקס לכניסה לחצר. הוא בעצם שנייה לפני זה היה בפינה וירה עליי, ואם הוא היה מחכה עוד חצי שנייה, אז לא הייתי פה היום. זה הנס הראשון. הנס השני, הוא היה רבע שנייה אחר כך, שכשאני נופל ואני מבין שאני לא יכול לרוץ, אני עוד מצליח לראות תוך כדי נפילה, משהו אף לתוך החצר ואחרי שנייה פיצוץ. זאת אומרת, הוא זרק לי רימון, והנס שקרסתי, שקרסתי בחוץ.
המחבל חשב שיהודה מת מהרימון ועזב אותו. אז יהודה ניצל את ההזדמנות והתחיל לזחול לפינה של הבית. שם הוא דיווח לחבריו שיש פצועים גם בקרב הקבוצה השנייה שהוקפצה.
חברים, תגיעו דחוף לבריגן, אנחנו פצועים גמורים. תגיעו דחוף לבריגן.
הדיווח הזה גורם גם לעוד שני חבר'ה מהיישוב לצאת.
השניים הם אביעד כהן ועוז גליק. אליהם מנסה לחבור חבר נוסף מכיתת הכוננות בחור סווייד.
בשמחת תורה הוא לא נמצא ביישוב, הוא נמצא אצל ההורים שלו בשובה, מרחק של 35 דקות נסיעה. בעקבות ההקלטה שלי, שאנחנו בעצם מדווחים שנפצענו ונתקלנו ושיבואו לחלץ אותנו, הוא בעצם יוצא מהבית של ההורים שלו, בלי לחשוב פעמיים, אין לו לא נשק ארוך, לא נשק קצר, יש לו רק ידיים. ובחור הוא לא אחד שנכנע, גם אם זה מאתגר. ובעצם הוא כל הזמן מדווח שהוא בדרך, לאן להגיע, הוא כל הזמן בקשר בוואטסאפ. לצערנו הוא לא מצליח להגיע.
בחור סווייד, בן 32, נרצח בצומת מגן בדרך לעזור לחבריו.
אביעד כהן ואוז גליק יוצאים מהיישוב, מגיעים אלינו, בעצם חוברים לרובן שעדיין נמצא ברחוב. רובן, כמי שמנהל את האירוע, אומר לאוז גליק שייתן ספרינט, כדי להגיע לאבוקסיס ולגוטסמן הפצוע, והקרב ממשיך.
בשלב מסוים, אביעד חטף כדור.
רובן צועק, אביעד נפגע. כנראה מנסה לחלץ אותו לתוך הפילר, למשוך אותו קצת, וישר צועק, נפגעתי. את כל זה אני רק שומע, אני במרחק של אולי 15 מטר מהם, אבל אני שומע הכל. אני אחרי אולי, לא יודע, דקה צועק להם, קורא להם בשמות, אני לא מקבל תשובה, ברור לי שאין סיכוי שהם חילצו לאחור, גם כי אני מבין שאם שניהם חטפו, הם לא יכולים לחייס את עצמם, וגם כי זה פשוט לא הם. רובן ואביעד בחיים לא ייקחו אחורה.
רובן ואביעד, אני לא שמעתי מהם כלום כבר 20 דקות, והם שוכבים לפי דעתי 15 מטר ממני, אבל יש גדר חיה שמפרידה ואני לא יכול להגיע אליהם, אני לא יכול לזוז. אני לא שומע מהם כבר הרבה זמן, לא בוואטסאפ ולא כאן, אז אני חושש לגורלם.
הם נפלו ביחד באותו פילר, באותה פינה, ממש בחיים ובמותם לא נפרדו. אחד החבר'ה שלנו אחר כך שבעצם טיפל בהם אחרי שהאירוע נרגע, אמר שכשהוא הגיע, פשוט נראה שהם כאילו כמו מחובקים. הם נותרו וניסה לחלץ את אביעד וחטף, הם פשוט נראים כמו מחובקים.
ראובן שישפורטי שהיה בן 36 במותו. אביעד כהן היה בן 41.
כעבור כמה דקות, אנחנו פתאום שומעים אופנועי שטח מתניעים. אני בכל סיטואציות יושב לבד, אבל אני זוכר שכאילו מאוד ברור לי שזה הם, כי לא יצא עכשיו באמצע הקרב הזה מישהו פה מפריגן לטיול שטח, ואני גם זוכר שהדיווח הראשוני היה שהם נכנסו עם אופנועים. אז אני ככה נדרך ומוכן לירי, אבל אני יודע שאני כמעט לא אפקטיבי כי אני בתוך החצר, ובאמת הם נוסעים. אני זוכר שבחוויה האישית שלי, כשהבנתי שכנראה זה הם והם בורחים האופנועים, הייתי מאוד מתוסכל. זאת אומרת, הרגשתי מובס לחלוטין. עוד אף אחד לא אמר לי את זה באופן רשמי, אבל אני מבין שרובן ואביעד נהרגו, אני מבין שאנחנו פצועים, והם ברחו. וזו הייתה תחושה מאוד מאוד קשה.
בשלב הזה הגיע לפריגן כוח קטן של קרקל.
ואז בעצם מתחיל שלב של פינוי פצועים, מגיעות שתי חיילות להתחיל לטפל בי, וכשאנחנו מבינים שכדי להוריד את הנעל שלי צריך מספריים כדי לגזור אותה, זה מבואות אחת לשנייה, טוב, בוא נשאל את המשפחה. ורק אז נופל לי הסימון שיש סיכוי בכלל שיש פה אנשים בסיפור הזה. זאת אומרת, מבחינתנו בקרב, אנחנו והמחבלים. אני יודע שיש פה אנשים, אבל אני לא מדמיין שבתוך כל הכאוס הזה יש אנשים בתוך ממדים מתבצרים, לא נתפס. וכשהכניסו אותי לתוך הבית ואני פתאום קולט את בעלת הבית ואני מזהה אותה כי אני קונה בחנות שלה, היא מוכרת בטמבוריה ואני קונה אצלה, אני בהלם. זאת אומרת, אני אומר לה, אליס, זאת את, כאילו... ואז נפל לי הסימון שבעצם יש פה אנשים, והצלנו אותם. לוקח הרבה זמן, כמה שעות ואולי אפילו כמה, להבין את מה שעשינו, להבין ששילמנו מחיר כחברים, כיישוב, כקהילה, מחיר מטורף. אני רוצה לציין שיש לנו, לצערנו, עוד הרוג מהיישוב, שלא קשור באופן ישיר לקרב עצמו, אוריאל ביבי, רב סרן בצנחנים, שהיה בחג בבית, הבין שיש אירוע מטורף, וכמו הרבה אנשים בכל הארץ שפשוט קפצו למילואים שלהם, אז הוא קפץ ליחידה שלו. הוא מצא לצערנו את מותו כנראה באותו תרחיש פלוס מינוס של בכור. זאת אומרת, הכבישים היו מלאים במחסומים שהם עשו עם עדי צהל, וכל מי שהגיע פשוט חטף.
בינתיים הגיע צוות של 669 לפנות את יהודה עוז ושאר הפצועים.
הרים אותם לתוך המסוק הזה, ובדיעבד מסתבר שכל הילדים וכל היישוב אומר, אנחנו ראינו אתכם, עשינו לכם שלום, המסוק ממש אמרי מעל שלומית כאילו, ואולי זה גם נתן לו את הכוח כאילו להגיע לבית חולים. החבר'ה בועז ומיכאל הגיעו ראשונים לשיבא, הכניסו אותם לטיפול נמרץ, לניתוחי חירום שבאמת הציבו להם את החיים. וגם אותם הכניסו מהר לניתוחים, קידמו אותנו, הוציאו אותנו מהר.
ושם בבית החולים, יהודה ועוז מצאו את עצמם באותו חדר מיטה ליד מיטה. מתחילים להבין את המשמעות של מה שקרה.
הצענו את כל יישוב פריגן, לא נפגע אף אזרח מפריגן. חבל שלום, יש בו איזה שבעה מושבים. אף אחד מהתושבים שם לא נרצח או לא נפגע ממחבלים. וגם שלושת היישובים שלנו, שלומית, נווה, בני נצרים. לא יודע אם להגיד בדיעבד או זה, אבל חבל שלום ניצל באמת בזכות הגבורה של כיתת כוננות שלומית. זה עשה מה זה טוב, נתנו המון כוחות. עזרנו לבכות ביחד, להתמודד ביחד.
פגשתי את יהודה ועוז 5 שבועות אחרי השבעה באוקטובר, במלון קרמים של יד ירושלים. לשם פונה היישוב כולו. שניהם עדיין מתאוששים מהפציעות שלהם ומחכים לחזור הביתה.
אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לחזור בעזרת השם. לחזור וגדול. אתמול עשינו הזכרה יישובית לזכר הגיבורים החברים. התחלנו לכתוב ספר תורה, לעילוי נשמתם. צורה מאוד מאוד כביכול סמלית, שבשמחת תורה זה חג שבעצם גם מסיימים את התורה וגם ישר מתחילים אותה, אז אנחנו לצערנו לא זכינו לזה, כי קמנו בבוקר לקרב, ואתמול עשינו איזה סוג של איזה תיקון מסוים שהתחלנו לכתוב את הספר תורה, ואנחנו מתכנים לחזור רובה גדול. עם ישראל חי. אין לנו אופציה אחרת.
האזנתם והאזנתן לאסיף, יומני 7 באוקטובר. ערכתי את הפרק עם איה קוסובר, סייעה בעריכה דניאל מאורר. עיצוב סאונד ומיקס דניאל שמר. מפיקות נועה טייב ונועה רוקני. סייעה בהפקה נועם פלג, תודה רבה לעיר מיוחס על הצילומים. מוזיקת הנושא מבוססת על השיר אסיף, שאת מילותיו כתב איתמר פרט והלחינה נעמי שמר. תודה לדניאל שמר על הנגינה, ותודה ליהודית רביץ שהקליטה ביצוע חדש לשיר במיוחד עבור ההסקט, ולמור סיוון על ההפקה המוזיקלית. פרקים נוספים מחכים לכם באתר וביישומון כאן. אני ניר גורלי, תודה רבה על ההאזנה.
אסוף את המעשים, את המילים והאותות, כמו יבול ברכה, כבד מסת. אסוף את הפריחה, שגמלה לזיכרונות של קיץ שחלף בטרם עת. אסוף את כל מראות פניה היפים, כמו את הפרי ואת הבר. האדמה היא אפורה מתחת לשלפים, ואין לה עוד לתת לך דבר. סוף את המעשים, המילים והאותות, כמו יבול ברכה, כבד מסת. סוף את הפריחה, שגמלה לזיכרונות של קיץ שחלף. But טרם עת. ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו, ואין יותר נדרי ועשרי, רק הבטחת הרוח, כי הגשם בעיתו עוד יכונן את אפרה בתום תשרי. תחת לשלפים